שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין ב' במסכת חולין. נתחיל 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה 13 בדף הבא. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בתומעה של דבר בלוע. בחלק השני נחזור לנושא המרכזי שלנו של בן פקוע. אז נתחיל בחלק הראשון, טומאה של דבר בלוע, כלומר למשל דבר שאדם או בהמה בלעו. נזכיר שאתמול רבא אמר שכמו שדבר בלוע לא מתמה, כך הוא גם לא נטמא. כלומר אם יש דבר בלוע שהוא טמא, הוא לא מטמא אחרים, ואם יש דבר בלוע שהוא טהור, אחרים לא מטמאים אותו. זה מה שרבא אמר, והתוספות מדגישים שברבא בעצם יש שני דברים. אחד, זה פשוט קביעת עובדה, שדבר בלוע לא מטמא, זה לא החידוש של רבא, זה בעצם כבר היה ידוע. השני, זה החידוש של רבא, שכמו שהוא לא מטמא, הוא גם לא נטמא. זה הדבר השני. עכשיו, בהתאם לזה, נחלק את הדיון לשני שלבים, לא בדיוק לפי סדר הגמרא. בשלב הראשון נדבר על זה שדבר בלוע לא מטמא, בשלב השני, על זה שדבר בלוע לא נטמא. אז נתחיל בשלב הראשון, דבר בלוע לא מטמא. כאמור, התוספות אומרים, זה לא החידוש של רבא, זה כבר היה ידוע לפניו. איפה רואים שזה היה ידוע לפניו? בתנאים, ונראה שלושה מקורות תנאים כאלה. המקור הראשון זה המשנה שלנו. המשנה אמרה שאם הוא בר מת ועדיין בתוך האמא, האמא לא נטמאת ממנו טומאת מת. למה? כי הוא בלוע, ודבר בלוע לא מטמא, כמו שרבא אמר. זה מקור ראשון. המקור השני זה בעצם המשך של המקור הראשון, זה בדיוק אותו מקרה, רק שהפעם זה ברייתא, והפעם זה סוג של מחלוקת. זה נמצא באמצע עמוד א', רבי שמעל אומר את מה שהרגע אמרנו, שהוא בר לא מטמא, רבי עקיבא לכאורה חולק עליו אומר שהוא מטמא, אבל התוספות מסבירים שהוא לא באמת חולק. גם הוא מסכים שכל עוד הוא בר בתוך הבטן, הוא לא מטמא. מה שרבי עקיבא מחמיר זה שאם הוא בר הוציא יד ונגע במשהו, אז הוא כן מטמא, רבי שמעל חולק גם על זה, ואומר שאפילו אם הוא הוציא יד ונגע, כיוון שרוב הוא בר עדיין בפנים, והוא לא נחשב שהוא נולד, הוא לא מטמא. זאת המחלוקת, והברייתא גם מביאה את המקורות של המחלוקת. רבי ישמעאל שאומר שהוא אף פעם לא מטמא, לומד את זה מבכל אשר ייגע על פני השדה, רק דבר שהוא גלוי יכול לטמא, לא דבר שהוא בלוע. זה בעצם עוד מקור לדין הזה שבלוע לא מטמא, בנוסף למקורות שראינו אתמול, זה רבי ישמעאל. רבי עקיבא שאומר שיש מצב שבו הוא כן מטמא אם הוא הוציא יד, הוא לומד את זה מהפסוק בבמדבר, כל הנוגע במת, בנפש האדם וכו', כלומר גם מת שנמצא בתוך נפש, כלומר בתוך אמא שלו, יכול לטמא. זה רבי עקיבא. עכשיו, מה כל אחד עושה עם המקור? קור של השני, אז רבי ישמעאל לומד מהפסוק של רבי עקיבא באמת בנפש האדם, שזה בא ללמד שלא רק הגופה מתמת, אלא גם דם בכמות כזאת שהנפש תלויה בו, כלומר רביעית דם גם מתמת. רבי עקיבא לעומת זאת לומד את זה מפסוק אחר, ועל כל נפשות מת לא יבוא, גם לומד שאפשר גם לצרף חצי רביעית וחצי רביעית משני דמים. בכל אופן, זה לגבי הפסוק של רבי עקיבא. לגבי הפסוק של רבי ישמעאל, וכל אשר ייגע על פני השדה, רבי עקיבא לומד שלא רק המת עצמו מטמא, אלא גם הגולל והדופק, שזה הכיסויים של הקבר, גם הם מטמאים כי הם על פני השדה. רבי ישמעאל לומד את זה מהלכה למשה מסיני. בכל אופן, זה המקורות, ומה כל אחד עושה עם הפסוק של השני. לענייננו כרגע מה שחשוב לזכור, שני מסכימים שהוא בר בלוע, עקרונית לא מטמא, הם רק חולקים מה קורה אם הוא הוציא את היד ונגע במשהו. בכל אופן, עד כאן המקור השני, וזה אגב הביא אותנו עד המשנה בסוף עמוד א'. המקור השלישי מחזיר אותנו שוב לתחילת הסוגיה, כלומר 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם, שם רב מביא משנה במקוואות לגבי אדם שבלה טבעת, ושם במשנה יש שני מקרים, אחד שהטבעת טהורה ואחד שהיא טמאה בטומאת מת. כרגע הנושא שלנו זה המקרה שהיא טמאה, ולגבי זה אומרת המשנה, כשהוא בלה את הטבעת, כמובן שהוא נטמא בטומאת מת כי הוא נגע בטבעת, אבל אחרי שעברו 7 ימים והוא ניטר, אומרת המשנה, אפילו שהטבעת עדיין בבטן שלו, הוא טהור, הוא לא נטמא שוב ושוב מהטבעת שעדיין בבטן. למה? כי כמו שאמרנו, דבר בלוע לא מטמא. זה המקור השלישי, ובזה סיימנו את השלב הראשון של החלק הזה. דיברנו על החלק הראשון של מה שרבא אמר, שדבר בלוע לא מטמא, ואמרנו, זה לא החידוש של רבא. זה מופיע כבר במשנה שלנו, שהוא בר מת לא מטמא את האמא, ובברייתא שוב, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ובמשנה במקוואות לגבי טבעת טמאה. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה מה שכן החידוש של רבא, זה שהוא אמר, כמו שדבר בלוע לא מטמא, דבר בלוע גם לא נטמא מאחרים. זה מה שרבא כאמור בא לחדש, אבל בא רבא בתחילת הסוגיה ואומר, גם זה לא חידוש, גם זה כבר מופיע בתנאים. איפה? באותה משנה במקוואות שכבר הזכרנו לגבי אדם שבלה טבעת. כאמור יש שם במשנה שני מקרים, על אחד כבר דיברנו שזה כשהוא בלה טבעת טמאה, עכשיו נזכיר את המקרה השני, שהוא בלה טבעת טהורה. ולגבי זה אומרת המשנה, הוא בלע את הטבעת, ואחרי זה הוא נכנס לבית שיש שם מת, אז האדם עצמו כמובן נטמא טומאת מת, והוא צריך לעבור את כל התהליך של טהרת טומאת מת, ואומרת המשנה, בסוף, כשהוא ניטר, אם אחרי זה הוא מקיא החוץ את הטבעת, הטבעת עצמה טהורה לגמרי. למה היא טהורה? הרי לכאורה היא נטמאה יחד עם האדם כשנכנסה לבית עם המת, והאדם עצמו אמנם ניטר, אבל כל מה שהוא עשה לא עזר לטבעת, הרי לא היזומי חטאת על הטבעת, אז למה הטבעת טהורה? אלא מסביר רבה, כי מעולם לא נטמאה. למה? כי אתה בלועה בתוך האדם. אז הנה כאמור מקור, שלא רק שדבר בלוע לא מטמא, הוא גם לא נטמא. כמו אותה טבעת, זה מה ששואל רבה על מה שרבה אמר, לכאורה זה לא חידוש, ועל זה עונה הגמרא, זה כן חידוש. כי מאותה משנה עולה, שטבעת שבתוך הגוף לא יכולה להיטמא מטומאה שמחוץ לגוף, כמו טומאת המת שבבית, זה מהמשנה. לעומת זאת רבה מחדש יותר מזה, שלא רק אם אחד בחוץ ואחד בפנים אז הם לא משפיעים אחד על השני, אלא גם אם שני בפנים, למשל שאדם בלה גם טבעת תורה וגם טבעת טמאה, גם אז הם לא משפיעים אחד על השני. למה? כי זה לא רק שהגוף מפריע לטומאה לעבור מבפנים החוץ או מבחוץ פנימה, אלא עצם זה שדבר בלוע בתוך גוף, מבחינת דיני טהרה הוא כאילו לא קיים, לכן גם אם שתי הטבעות נוגעות אחת בשנייה, כיוון שהן בתוך גוף, הן לא מעבירות טומאה. זה החידוש של רבה, וזה באמת יותר מחודש מהמשנה, ועם התשובה הזאת אנחנו באמת נשאר. אבל עדיין יש עליה קושייה, וזה מחזיר אותנו למשנה שראינו אתמול. אמרנו שבמשנה כתוב שאם עובר מת, הוא לא מטמא את האמא. עכשיו אם היינו נצרים בזה, זה באמת מובן, הוא בלוע, והוא לא מטמא את האמא. אבל המשנה המשיכה ואמרה שאם המיילדת הכניסה יד לתוך האמא ושם נגע בעובר המת, אז היא כן נטמאת. למה? אז עד עכשיו יכולנו לחשוב כי זה שונה מהאמא. האמא לא נטמאת כי העובר המת בפנים והיא עצמה בחוץ. לעומת זאת המיילדת הכניסה יד וממש נגע בעובר, אז היא כן נטמאת. זה מה שהיינו יכולים לחשוב. אבל אחרי שהסברנו עכשיו את רבה שגם אם שתי הטבעות בפנים אז הטמאה לא מטמאת את הטהורה, אז למה המיילדת כן נטמאת? הרי היד שלה והעובר נמצאים בתוך האמא, בדיוק כמו שתי הטבעות. אז למה היא נטמאת? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת שאותה הגמרא תדחה זה שהעובר לא באמת עכשיו בלוע, כי זה מצב זמני, הוא אמור לצאת, ולכן הוא כן מטמא, אבל את זה הגמרא מיד דוחה, היא אומרת גם הטבעת מתישהו תצא, זה התחייה של הגמרא, לזה אפשר גם להוסיף שמעובר לא נחשב בלוע והוא מטמא, אז למה את האמא הוא לא מטמא? בכל אופן את התשובה הראשונה הגמרא דוחה. תשובה שנייה אומר שמואל, אתה צודק לגמרי. באמת המיילדת זה בדיוק כמו המקרה של שתי הטבעות, וכמו שהטבעת התאורה לא נטמאת כי משתן בתוך הבטן ודבר בלוע לא נטמא, אותו דבר גם היד של המיילדת לא באמת נטמאת מהעובר. אז למה המשנה אמרה שכן? התכוונה לזה רק מגזרה דרבנן. למה רבנן גזרו? אז יכולנו לחשוב שלמה הם גזרו? בגלל רבי עקיבא שהזכרנו מקודם. הרי רבי עקיבא אמר, נכון שעובר בלוע לא מטמא, אבל אם הוא יוציא את היד, אז הוא כן יטמא. אז אולי אנחנו חוששים שהוא יוציא את היד והמיילדת תיגע, ולכן גזרו רק לפי רבי עקיבא. כל זה משהו יכולנו לחשוב, אבל הגמרא מדגישה שזה לא כך. אלה גזרו גם לפי רבי ישמעאל שחולק על רבי עקיבא. למה? כי הגזרה לא קשורה ליד, אלא יש כאן חשש אחר. שמה? שאולי בלי ששמו לב, העובר המת הוציא את הראש שלו אל פרוסדור הרחם, ואז משום מה חזר פנימה, ואז כיוון שהוא כבר הוציא את הראש, מאותו רגע הוא כבר נחשב שהוא נולד, ואז הוא מטמא מדאורייתא, והמיילדת אולי לא ראתה את זה, והיא עדיין חושבת שהעובר לא מטמא, והיא מכניסה את היד ומניחה שעדיין טהורה, ואחרי זה נוגעת בטהרות, ולכן גזרו עליה ליתר ביטחון, כי אולי בעצם העובר כבר נולד והיא באמת נטמאה, וזו גזרה שהיא נכונה בין רבי עקיבא ובין רבי ישמעאל. זה לגבי המיילדת. עכשיו, מה לגבי האמא? למה לא גזרו גם עליה? כי האמא יודעת אם הראש יצא, היא מרגישה את זה. לכן, כל עוד היא לא הרגישה, היא יודעת שהעובר המת עדיין בפנים, והיא עצמה לא טמאה. עכשיו, לסיום, שואלת הגמרא, אם היא יודעת, אז למה אתה חושש על המיילדת? אם הראש יצא, אז האמא תגיד למיילדת, מה הבעיה? אומרת הגמרא, לא. האמא טרודה עם הצירים, היא לא תשים לב להגיד לה, לכן למיילדת אנחנו חוששים, אבל האמא מה שהיא כן מרגישה, אין סיבה לגזור עליה שהיא נטמאה, כל עוד העובר לא יצא. עד כאן השלב השני של החלק הראשון. שוב, רבא אמר שדבר בלוע לא רק שלא מטמא, אלא גם לא נטמא. שאלנו הרי זה משנה מפורשת במקוואות לגבי הטבעות, וענינו נכון, אבל רבא חידש יותר מזה שלא רק אם אחד בחוץ ואחד בפנים, אלא גם אם שני בפנים עדיין הטמא לא מטמא את הטהור. על זה שאלנו מה זה שונה מהמיילדת, וענינו, זה באמת לא שונה, פשוט גזרו על המיילדת שמא עובר כבר הוציא את הראש והיא לא יודעת. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה במשנה, זה משנה ארוכה, לא נקרא את כולה, אלא רק את הקטע שנראה עליו את הגמרא היום, וזה עד השורה החמישית בעמוד ב', וכאן המשנה מחזירה אותנו לנושא של בן פקועה. נזכיר, שחטתי בהמה ובפנים יש עובר, לא משנה אם הוא מת או חי, בכל מקרה הוא מותר באכילה בלי שחיטה. זה הדין של בן פקועה, וכמו שלמדנו לפני כמה דפים, זה כשכל העובר היה בפנים. אבל אם לפני השחיטה הוא הוציא למשל את היד שלו, אז אמנם מה שבפנים עדיין מותר, כי זה לא נחשב שהוא נולד, הוא רק הוציא את היד, אבל לגבי היד הדין שונה. מה הדין? אז כאן זה תלוי. אם חתכתי את היד לפני השחיטה, אז ברור שהיד אסורה באכילה, וברור שהיא מתמת או כתומת עבר מן החי, אם העובר עצמו חי עדיין, או כנבלה, אם העובר עצמו מת. זה אם חתכתי לפני השחיטה. אם היד הייתה בחוץ ושחטתי ורק אחרי זה חתכתי את היד, אז גם כאן ברור שהיד עצמה אסורה באכילה, אבל לגבי תומה, בזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שהיד מתמת, רשי אומר שזה תומת עבר מן החי, שזה כמו תומת נבלה. חכמים אומרים שהיד לא נחשבת נבלה, אלא רק טרפה, וטרפה מדורית לא מתמת בכלל, מדרבנן היא מתמת בקודשים. אז שוב המחלוקת, אם הבמה הוציאה את היד, והיד הייתה בחוץ תוך כדי השחיטה ורק אז חתכתי אותה, לפי כולם היא אסורה באכילה, לפי רבי מאיר היא מתמת כנבלה, לפי חכמים היא רק טרפה, שזה אומר שזה תומת דרבנן בקודשים. עכשיו המשנה ממשיכה ומסבירה גם את הסברה של כל צד, אבל לא נראה את זה כאן, אלא נחכה עם זה לגמרה מחר, שם זה מובא יותר בעריכות, ונעבור לנקודה שבה כולם כן מסכימים, וזה שאותה יד תמאה מתמת גם את שאר הגוף. כלומר, לפי רבי מאיר שהיד תמאה בתומת נבלה, אז גם שאר העובר נטמא עכשיו כנבלה, ולפי חכמים שהיד תמאה בתומת טרפה, אז גם זה מתמא את שאר העובר בתומת טרפה. עד כאן להיום במשנה, ועכשיו על זה שואלת הגמרה, למה היד מתמת את שאר הגוף? אומנם היד נוגעת בשאר הגוף, הם עדיין מחוברים, אבל המגע הזה הוא בית הסתרים, ובית הסתרים לפי חכמים לא מטמא. מה הכוונה? זו גמרה מניחה כאן שמה שיכול להעביר את התומה מהיד לשער העובר זה לא האור שמשותף לשניהם, אלא רק הבפנוכו, כלומר הבשר שבתוך היד שנוגע בבשר של שער העובר, אבל הרי הבשר הזה לא רואים אותו, הוא בתוך אובי היד, הוא מכוסה. זה נקרא בעיקר בית הסתרים, וכאמור יש מחלוקת אם בבית הסתרים יש מעבר של תומה. לפי רבי מאיר יש, לפי חכמים אין. איפה אנחנו רואים את המחלוקת הזאת? בתומת מדרס. כלומר, נניח שיש לי איזשהו סוג של בד שמשמש כשטיח ובא זהב ודרך עליו, אז אם הבד הזה הוא בגודל של שלושה טפחים ומעלה, הוא מקבל תומת מדרס. עכשיו מה קורה אם אני באתי וקראתי את הבד לשניים, ועכשיו כל חצי הוא קטן משלושה על שלושה, אז עכשיו בשני החצאים כבר אין תומת מדרס, כי הם קטנים מהשיעור המינימלי. זה לגבי האם הם עצמם תמאים בתומת מדרס, כלומר אב התומה. אבל מה לגבי שהם לא יהיו תמאים בעצמה מדרס, אלא שיהיו תמאים כמי שנגעו במדרס, ואז הם יהיו ראשון לתומה, לגבי זה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שבאמת שני החצאים טמאים במגע מדרס, חכמים אומרים שלא. מה המחלוקת? המחלוקת היא לגבי בית הסתרים. כלומר, אומר רבי מאיר, הרי לפני שחתכתי אותם לשניים, אז שני החצאים האלו כביכול נגעו אחד בשני, ממילא כל אחד מהם מקבל טומאה של מגע במדרס, ולזה לא צריך שלושה על שלושה טפחים, מספיק שלוש על שלוש אצבעות, ולכן כל אחד מהם יהיה טמא. זו דעת רבי מאיר. לעומת זאת חכמים אומרים, הרי איך הם נגעו אחד בשני? הם נגעו בחלק שהיה מחובר, כלומר לפני שקראתי, אבל הרי החלק שמחובר הוא משהו שלא רואים אותו. כלומר, כמו שאמרנו לגבי היד של העובר והעובר, החיבור הוא באובי של הדבר, מבפנים, לא במה שרואים על פני השטח, באור של העובר או בבד שרואים מסביב, אלא באובי של הבד, וזה משהו שלא רואים. כלומר, זה תומת בית הסתרים. לכן לדעתם, אין להם תומת מגע. לעומת זאת רבי מאיר אומר, תומת בית הסתרים כן מתמת. לכן לדעתו, שני החצאים כן תמאים במגע מדרס. זאת המחלוקת שם, וממילא נחזור אלינו, המשנה כאמור אמרה שהיד מתמת את העובר, ואומרת הגמרא, לכאורה, זה רק לרבי מאיר, שרבי מאיר אומר שתומת בית הסתרים מתמת. עד כאן השאלה, אבל אומרת הגמרא, לא נכון. באמת המשנה מסתדרת גם לפי חכמים. למה? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה של אולה, שהוא אומר, נכון, בזמן שהיד הייתה מחוברת לגוף, זה נחשב בית הסתרים, וזה מתמא רק לפי רבי מאיר, אבל ברגע שאני מתחיל לחתוך את היד, אז תוך כדי החיתוך, מן הסתם יהיה איזושהי חתיכת בשר גלויה שכן תיגע בשאר העובר, ואז זה כבר לא בית הסתרים, כי זה כבר גלוי, כי חתכתי, ולכן זה מתמא את העובר, ובאמת חכמים אומרים דבר דומה גם לגבי הבד, זה ההסבר של אולה. הסבר שני זה של רבינה, הוא אומר לא, גם אם לא התחלתי לחתוך את היד, עדיין יש פה מעבר של תומה גם לפי חכמים. למה? כי כאן זה לא נחשב בית הסתרים, כי דבר העומד להיחתך כחתוך דמי. כלומר, אמנם עכשיו היד מחוברת, אבל כיוון שברור שאני הולך לחתוך אותה, זה נחשב כאילו כבר חתכתי, וזה נחשב גלוי ולא בית הסתרים, ולכן התומה עוברת גם לפי חכמים. עכשיו, על זה מיד מקשה הגמרא, הרי מי אומר דבר העומד להיחתך כחתוך דמי? רבי מאיר, הוא אמר את זה לגבי טבילת כלים, שאם אני טובל כלי בשביל לטהר אותו, ולכלי הזה יש ידית ארוכה, וממילא אני מתכוון לחתוך את הידית, כי אני לא רוצה את כולה, אז אני לא צריך לטבול את הכל, אלא רק עד איפה שאני הולך לחתוך, כי דבר העומד להיחתך כחתוך דמי, זה רבי מאיר, ושם חכמים חולקים עליו, אז שוב נתקנו שהמשנה שלנו היא רק כרבי מאיר. אומרת הגמרא, אל תשווה בין כלים לאוכל. בכלים באמת דבר עומד להיחתך לפי חכמים לאו כחתוך דמי, אבל באוכל, למשל עובר, שכרגע הוא כבר נחשב אוכל, כולם מודים שדבר עומד להיחתך כחתוך דמי, ולכן זה לא נחשב בית הסתרים, ולכן התומה עוברת גם לפי חכמים. עד כאן הסבר השני. בסוגריים, הגמרא שואלת לסיום, הרי כשהמשנה מדברת על היד, היא מדברת אחרי שחתכנו אותה. עכשיו, זה מובן לפי הסבר הראשון, כלומר, אולה, שהטומאה עוברת רק תוך כדי החיתוך. אבל לפי רבינה, הרי הטומאה עוברת גם אם לא נחתוך את היד, אז למה המשנה דיברה על חיתוך? עונה הגמרא, באמת יכלה לא לדבר על חיתוך, אלא פשוט כיוון שברישה, במקרה שבו חתכנו את היד לפני השחיטה, מדובר על חיתוך, אז היא הזכירה גם חיתוך בסיפה. אבל באמת זה אותו דין, גם אם לא חתכנו. בזה הגענו לשורה השמינית, בעין ג' עמוד א', עד כאן החלק השני של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון חזרנו למה שרבא אמר אתמול, שדבר בלוע לא נטמע ולא מטמא. לגבי זה שהוא לא מטמא, ראינו שזה לא בעצם החידוש שלו, זה כבר ידוע בתנאים, גם במשנה שלנו, שהוא בר מת לא מטמא את האימא, ואותו דבר בברייתא שרבי ישמעאל אומר את זה, ורבי עקיבא מסכים, הוא רק אומר שאם הוא הוציא את היד, אז הוא כן מטמא, וראינו את המקורות של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, וזה גם חוזר על עצמו במשנה במקוואות, שאם אדם בלה טבעת טמאה, אז בהתחלה היא מטמאת אותו כי הוא נגע בה, אבל עצם זה שהיא בבטן לא ממשיכה לטמא אותו, זה היה בשלב הראשון. בשלב השני עברנו לחידוש של רבא, שכמו שדבר בלוע לא מטמא, הוא גם לא נטמע, ועל זה שאל רבא, גם זה לא חידוש, לכאורה גם זה במשנה במקוות, ועל זה ענינו, נכון, המשנה במקוות אומרת את זה, אבל רבא חידש יותר, שלא רק במקרה כמו הטבעת, שהטומאה בחוץ והטהרה בפנים הזה לא נטמע, אלא גם כששניהם בפנים, למשל טבעת טמאה וטבעת טהורה, גם אז הטהורה לא נטמאת. על זה שאלנו, אז למה מיילדת שהכניסה את היד כן נטמאת מהעובר המת, וענינו למסקנה, זה רק זירת הרבנן, שמעובר כבר הוציא את הראש והחסיר וזה בעצם נחשב שהוא כבר נולד, ואז הוא מתומם מדאורייתא, והמיילדת לא יודעת את זה, לכן גזרנו עליה. על האמא, אגב, לא גזרנו, כי היא כמובן תדע אם הוא הוציא את הראש, ולכן אין חשש שזה יקרה בלי שהיא תדע. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, חזרנו לדין של בן פקוע, כלומר שחטתי בהמה ובפנים יש עובר, והתמקדנו במקרה שבו העובר הוציא את היד לפני השחיטה, והיד עדיין הייתה בחוץ בזמן השחיטה. אז היד עצמה ברור שאסורה באכילה. האם היא טמאה? אז רבי מאיר אומר שהיא טמאה בטומאת נבלה. חכמים אומרים רק טריפה, כולם יודעים שהיא מטמאת את שער העובר באותה טומאה, כלומר לפי רבי מאיר בטומאת נבלה, לפי חכמים בטומאת טריפה. איך היא מטמאת? הרי לכאורה החיבור של היד אל הגוף זה טומאת בית הסתרים, וזה מעביר טומאה רק לפי רבי מאיר. על זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת של אולה, וזה שבאמת תוך כדי שהיד מחוברת, זה באמת לא יעביר טומאה לפי חכמים, אבל כשאני מתחיל לחתוך, מן הסתם איזשהו חלק גלוי ייגע בשער העובר, ואז זה כבר לא בית הסתרים וזה מעביר. תשובה שנייה, אומר אבינה, גם אם לא התחלתי לחתוך, כיוון שזה דבר העומד להיחתך, אז באוכל כולם יודעים שכחתוך תמי, ולכן זה לא בית הסתרים, גם לפי חכמים, וזה מעביר טומאה. כל טוב.